אתם קצת באיחור, ואני ודאי. אז בואו נעשה משהו, כי אני לא רוצה לחייב את אותו מי שצריך לדבר אחריי באיזה שפיכות דמים שהוא בא והוא יחכה, אבל מה אפשר לעשות? בעצם הנושא שאתם מתעסקות בזה עכשיו זה על אמת. המושג של אמת זה אמת, זה נושא רחב מאוד. אמת מופיע בכל התורה, התורה נמשלה לאמת, אמת קנה ואל תמכור. הנושא של אמת מקיף את כל חיינו, לטוב ולרע. אנחנו משקרים ואנחנו לא משקרים, מותר לשקר ואסור לשקר. המקום היחיד שכתוב בתורה מדבר שקר תרחק, לא כתוב רק לא לשקר, אלא מדבר שקר תרחק. זאת אומרת, דבר שקר זה גם כן דבר שהוא יותר רחוק מן השקר. זה המקום היחוד שכתוב מדבר שקר תרחק. נעשה את זה מהר בכמה זמן שניתן לי. כתוב בפרקי אבות, וזהיר בדבריך שמה מתוכם ילמדו לשקר. וזהיר בדבריך, עד כדי כך ציון זהיר בדבריך, אומר ספר חסידים, שני בני אדם מתלחשים, ואל תשאל אחד מה דיברתם. זה מאוד משנה לגבי מורות והנהלה וכדומה, מה היא אמרה לך? אסור למורה לשאול מה היא אמרה לך, כי על ידי זה עבד תבוא לשקר. אומר ספר חסידים, שני בני אדם מתלחשים, אל תשאל אחד מהם מה הוא אמר לך. אם אתה יודע שהוא לא ירצה לספר לך, אתה גורם לו לשקר. מה דעתכם על דבר כזה? או אל תבקש ממנו לגלות לך סוד שאתה יודע שהוא לא רוצה, כי אתה גורם לו לשקר, הוא יגיד אני לא יודע. עד כדי כך יש לנו מושג שנקרא מדבר שקר תרחק. החופץ חיים, באו אליו אנשים ואמרו לו, תשמע, אנחנו רוצים כסף והלוואה, והוא לא יכל לתת כי הוא לא היה בטוח שיחזירו. אז הוא הלך לרב כהנמן, אבא של הרב כהנמן שנפטר היום, לרב מפנוביץ', ואמר, אני מקנה לך את כל הכסף שיש לי. היה לו כסף שאנשים שמו לו בפיקדון, הוא נתן לו את כל הכסף כדי שאני אוכל לומר, אין לי כסף. אבל אם יש לי כסף ואני אומר שאין לי כסף, זה לא שווה שום דבר. אז טרייפלר הרב קניאבסקי, אביו של רב חיים קניאבסקי, הזהיר מאוד לא להבטיח לילדים דברים שאתה לא תעמוד בהם. אנחנו מבטיחים לילדים, תהיה ילד טוב, תקבל סוכריה, ניקח אותך טיול, אל תבטיח מדברים כאלו, משום שאחר כך לא תוכל לעמוד ואתה נכשל במדבר שקר תרחק. היה מייסה מאוד מעניין בישיבת סלבודקה, מרדכי שולמן היה אדם מאוד מאוד מקפיד על האמת, והוא פעם נסע לאמריקה, הוא נסע או השליח שלו נסע, והוא מסתכל בפנקסים או בפרוספקט שעשו כדי להתרים אנשים, אז הוא רואה שצילמו את הישיבה, וליד הישיבה עשו שני עצים שנתן לזה מעמד מאוד יפה. מסליחה? איפה העצים האלו? הוא לא, זה רק לתת לתמונה. אמר, נא לקחת את כל הפנקסים ולהשמיד אותם. אמרו כבוד הרב, אבל עכשיו הוא נוסע לחוץ לארץ. חוץ מזה זה גם הפסד גדול. אמר, נא להשמיד את הפנקסים הללו. זה עם שקר לא תעשו שום כסף. בסוף מצאו איזה פשרה שקראו מכל פנקס את הכריכה. כי הרי הצילום של העצים הללו היה על הכריכה, אז הוציאו את כל העצים, את כל הכריכה, והוא בא עם פנקסים כאלו שמי שהיה רוצה לדקדק לנשמה, זה פנקס, נראה לי שאתה שקרן, ככה אתה בא לצרים אנשים עם פנקס בלי כריכה, נדמה לי שאתה שקרן. אמר אבאות רשולמן, אין שום בעיה בנושא הזה, זה מה שצריך לעשות. יותר מזה, אם אחד מגזים במספר התלמידים שיש לו בישיבה, והוא יש 50, אומר 100, הוא אומר אפילו 70, גם זה נכנס בכלל מדבר שקר תרחק. אני רק מראה לכם את הדוגמאות של איחור הזה גם כן קרוב לשם שמיים וכדומה. עם כל זה, מצאנו דברים שמותר לשקר לשם שמיים. הדוגמה הפשוטה ביותר, כתוב שחתן וכלה, מותר לשבח את הכלה לפני החתן, את החתן לפני הכלה, מותר לשקר מפני דרכי שלום, אבל כל אחד יחליט מה זה נקרא דרכי שלום. מותר להציל מבושה, יש בגמרא שרב אחד אמר, מי ריח פה שום? היה שיעור, הוא אומר, מישהו פה הריח שום, מי פה מישהו פה אכל שום? אז היה אחד, רב שמואל הקטן, שהוא בטח שלא אכל שום, קם ויצא. וכיוון שהוא היה התלמיד הכי טוב, כולם יצאו אחריו. אחרי זה שאלו אותו, תגיד לי, אתה אכלת שום? לא. אז למה יצאת? לא רציתי לבייש את זה שאכל באמת את השום. אז זה לא היה שקר בפה, זה היה שקר במעשה, אבל זה גם צורה שלהציל שקר מבושה, או לחתן קלה, או לדרכי שלום, אז מותר, אבל תנאי אחד. גם כשאתה משקר, שלא תתרגל לשקר, מותר, פה לשם, שלא תתרגל לשקר. עוד מעט נוכיח את זה מהרבה מקומות, אל תתרגל לשקר. הסיפור הזה היה אצל רב שח. בא אחד ואמר לו שהבן שלי חולה מונו, הוא לא יכול ללמוד בישיבה. כבוד הרב, הוא יכול לשחק משחקים? אומר לא, הוא חייב. שאל אותו, יגיד לי הרב, איזה משחקים? מונופול, ריכוז, ריצ'רד. אומר רב שר, אני בקושי ללמוד יודע, אז אתה שואל אותי, ריצ'רד? אני לא יודע אפילו מה זה. בקיצר, הוא לא ויתר, לא ויתר, לא ויתר. רב שר שלא יכול להיפטר ממנו, אומר, תן לו דבר כזה, שהוא לא ימשיך אחרי שיגמור עם המונו. אז עוד פעם מתחיל לשאול, מונופול זה ימשיך או לא ימשיך? ריצ'רד שימשיך או לא? קושוביץ' שימשיך או לא? ראה רב שח שלא יכול להיפטר ממנו, אמר לו, תן לו אופניים. אופניים, הוא ישחק וישחק וישחק וישחק, אז הוא יעזוב את זה. רואים שרב שח לא הבין במשחקים, כי מונו ואופניים לא הולך ביחד. אבל מה היה הרעיון? אל תתרגל להיות שקרן. אל תתרגל להיות. מותר, מותר, מותר. מותר לך לסרק משחקים, אסור ללמוד, אבל גם במותר יש חשש שיהיה פה סחב, הסחב הזה אחר כך יגרום שיתחיל להתרגל להיות שקרן. אל תתרגל להיות שקרן. הבנתם את הנושא הזה? עם כל מיני תירוצים מכאן ומשם, אל תתרגל להיות שקרן. מאוד מעניין, באשרי יושבי ביתך, אתם מכירות את זה בעל פה, כל פסוק יש לו באב החיבור, למשל, בכל יום אבקך ועלה שמך גדול שם עולם ולי גדולתו. החצי השני יש לו באב החיבור לחצי הראשון, כן? דור לדור ישבח מעשיך וגבורתך יגידו, הדר כבוד עודיך ודברי. פסוק אחד שאין לו באב החיבור, ידוע לכם איזה? קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. למה? כי פה, כדי שלא ייווצר מצב שקרוב השם לכל קוריו, לכל השקרנים כולם, ברוך הבא, שלום עליכם, הוא חולם בתפילה, הוא חושב עכשיו על עוננו, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר, אין פה באב, לא כתוב, ולכל אשר יקראו באמת, אלא לכל אשר יקראו באמת. הבנתם? כי במידת האמת, אי אפשר שאדם יבוא ויגיד, גם אני, גם אני. איף שאותר, אותר. איף שלא אותר, אסור. גם איף שאותר, יש איזה גדרים. אל תתרגל. אל תתרגל להיות שקרן. אצל רב שח, באמצע שיעור, אחד שאל אותו שאלה, אני גם יודע מי זה היה שואל, זה היה רב יהודה עדס, שיש לו פה ישיבת כל יעקב, שאל אותו שאלה, העמיד אותו במצב לא נעים, והיו שם איזה 600 בחורים, ואתם יודעים שראש שיבה, הוא אומר, טוב, נדבר אחר כך. רב שח, הוא נכנס להלם, השאלה הייתה חזקה, הפסיק את השיעור באמצע. הפסיק את השיעור והלך. אחרי זה בא רב עדס לבקש ממנו סליחה. אומר, אני לא התכוונתי, רציתי רק בשביל פלפול. הוא אומר, כן, פלפול לפה, פלפול לשם. אבל ברגע ששאלת אותי שאלה, אומר לו, רבצח, היה לי תשובה. אבל לא הייתי בטוח עד הסוף שהתשובה הזאת היא מדויקת מכל המקומות, ולא היה לי שיקול הדעת שיכלתי להחליט בנושא הזה, עזבתי את השיעור באמצע. אף על פי שזה היה מכה שנזכרה מכה שנזכרה לדורות. תמיד זוכרים את זה, פעם אחת רב שך ואמר שיעור גדול, ובאמצע השיעור עזב את השיעור. הוא אמר, אני לא יכול. גם כמדומני שבממשלה, או יותר נכון באגודת ישראל, לורנץ היה בא, חבר הכנסת לורנץ, הרב לורנץ, היה מתייעץ עם רב שך, והיה הרבה פעמים שהוא היום אמר לו, כן, השבוע הבא אמר לו, שמע, אני טעיתי ומשנה. אומר, כבוד הרב, זה לא נעים. זה לא נעים שהרב משנה. זה לא נעים. אומר, יותר טוב שלהיות לא נעים מאשר להיות שקרן. גם לא נעים לשקר. חפץ חיים מאוד הקפיד אם קוראים לאדם רב כשהוא לא רב, וזו הבעיה הגדולה. כל חבר כנסת רב, כל אדם שיש לו זקן הוא נהיה רב, אולי הוא רב עם אשתו. ויאמר עשיו, יש לי רב. מאוד חפץ חיים מאוד מאוד היה מקפיד, האם תיקח דוקטור שהוא לא יודע להיות רופא ותגיד דוקטור? יכניס אותו מיד לכלא, הונאה. אז איך כל אחד אחד נהיה רב? זה הבעיה. הפסידו את המושג הזה שנקרא רב. אצל משה שמואל שפירא, הרב משה שמואל שפירא, ראש ישיבת באר יעקב, ליד רמלה, יש לו ישיבה, ישיבה ענקית, לא היה להם כסף, מאוד במצוקה, לא היה להם כסף, והצליחו הבנים שלו, או אני חושב אילו שבמשרד, למצוא מיליונר גדול שמוכן לתרום המון כסף לישיבה. אבל הוא אמר שיש לו שיגעון, הוא תורם רק לבניינים. הוא תורם לבניין. הוא לא תורם לאוכל של הבחורים, הוא תורם לבניינים. אם יש בניין, כפי הנראה על הבניין, כתוב שמו, הוא תורם לבניינים. באו אמרו לראש ישיבה, תראה, עוד כמה ימים צריך לבוא אליך המיליונר הזה, כבוד הרב, אמנם עכשיו אנחנו לא צריכים, אבל במשך התוכניות יש לנו עתיד שאנחנו רוצים לבנות בניין. אז אנחנו מבקשים מהרב שידבר איתו על תרומה לישיבה, או יותר נכון, הוא יגיד שהוא רוצה לתרום, ואם הוא יגיד לרב בניין, שהרב לא יזלזל בעניין, כי אנחנו באמת רוצים לתרום, לבנות בניין. אחרי שבוע הגיע המיליונר, ורב שמואל קירב אותו יפה ודיבר איתו. אחרי זה אמר, כבוד הרב, אני רוצה לתרום לראש הישיבה על בניין, יש לרב איזה מגרש? אמר לו, הרב חושב, עכשיו לא בונים. אומר, אני מבקש מהרב סליחה, אני רציתי לתרום רק בגלל שבניין. אמר, אתה צודק, תחפש לך ישיבה אחרת. כל כך כעסו עליו אנשי המשרד, אמרנו לרב את זה. אומר, כן, טוב שאמרתם לי, אבל האלוקים אמר לי משהו אחר. הרב מפנוביץ', מאוד מעניין היה, וזה צריכים לבדוק את הנושא הזה, איך הוא עשה את זה. הייתה אישה אחת שעברה שואה, והיא מאוד הייתה מרוגזת על כל הנושא הדתי, אני חושב ככה בלוס אנג'לס, והיא הייתה מוכנה לתרום לרב מפנוביץ' אחרי השואה, זאת אומרת בתחילת דרכו, סכום כסף גדול בתנאי שלא יניחו תפילין, לא ילבשו כיפה ולא ילבשו ציסית. אמר פנוביץ', אין שום בעיה. לקח את הכסף ועשה מוסד בנות. מוסד בנות, לא כיפה, לא תפילין. כזה שאלו אותו אם זה נקרא גניבה דעת. מה זה נקרא גניבה דעת? טוב, אבל היא רצה שיהיו חילונים כפי הנראה. אומר, מי אמר לך? היא רצה שלא יקיימו מצוות, אז בסדר. אבל בכל אופן זאת זה דבר מאוד מעניין. איך שיהן? אני מביא לכם דוגמאות. אצל רב יהודה צדקה זה מאוד מעניין, זה שכולם עוברים על זה. אני מקבל צ'ק. הצ'ק הזה כתוב על שם של מישהו, צריכים לחתים אותו מאחורה. צריך להחתים אותו מאחורה. אז אני חותם את השם שלו בשלום. אצל הרב צדקה הוא קיבל צ'ק לישיבת פורת יוסף בירושלים על אחד מפתח תקווה, והיה כתוב שם של אחד מפתח תקווה. אמר הרב צדקה למנהל המשרד או למזכיר, תיסע לפתח תקווה, תבקש ממנו שיחתום מאחורה. אמר, כבוד הרב, זה תרחה, ואז לא היה מוניות כמו היום. זה תרחה, אני חותם מאחורה. אומר, זה שקר, מזה לא יש שום ברכה. שום ברכה לא תהיה מהנושא הזה, שלח אותו מיוחד בפתח תקווה, כדי שיחתום, הבן אדם עצמו יחתום בנושא הזה. כמובן שאנחנו לא נמצאים בצורה הזאת, על זה נאמר מדבר שקר תרחק. הרבי מגור, השיגו לו אתרוג, התקופה שהיה קשה להשיג אתרוגים, השיגו לו אתרוג כאשר למהדרין מן המהדרין. הוא ידע שנתנו מחיר יקר והוא רצה לשלם על המחיר. והוא שאל את החסידים שלו, כמה עלה אתרוג? הם לא רצו, אמרו לו, קיבלנו, בוא, כמה עלה אתרוג? אמרו לו, חצי מהמחיר. הוא לא נטל את האתרוג, והם נורא התפלו עד שהשגנו לאתרוג. הוא מאוד היה מקפיד על מצוות אתרוג וכדומה. אמר, תראו רבותיי, אתרוג כשר זה לא רק שכשר שאין לו פגמים וכדומה, אם יש לו פגם של שקר זה גם כן נקרא אתרוג פסול. אז אני אקח אתרוג הכי קשר בעולם, ואתם לא אומרים לי בדיוק כמה זה עלה לכם האתרוג, ואתם משקרים אותי בנושא הזה. אתרוג כזה אני לא יכול לעשות. זה בר לוין. סליחה שאני לכם דוגמאות, אבל הדוגמאות האלו רק מלמדים אותנו איפה אנחנו ואיפה הם. זה בר לוין. הוא היה חמיב של רב אלישיב. הוא היה גם במשכנות, זה שכונה בירושלים, ויום אחד בגשם גדול הגיע יהודי מקטמון, זה מרחק של כמו, אני יודע מי המוסד שלכם, מה זה אזור א', בליל שבת, בשבת, בקור הגדול ביותר, והסיפור היה סיפור מאוד מעניין. אשתו נטרפה על יד דעתה, הרופאים אמרו להכניס אותה לבית חולים ליד הבית, שם מסגב לדח ליד הבית, אבל היא אמרה שהיא לא רוצה ללכת, ועל פי רוב זה הבעיה שאחד שנטרפה עליו דדת ומחלת נפש לא רוצה להאמין בנושא הזה. אז היא אמרה, היא לא מוכנה להיכנס, רק בתנאי אחד, שרב אריה לוין יגיד שהיא תיכנס, היא תיכנס. אז הוא בא בגשם הגדול, ולרב אריה לוין, ואמר לו, בוודאי תכניס אותם. אחרי שיצא מהבית שלו, אמר איבר, אני גם רוצה לבקר את האישה הזאת, אני גם רוצה לברך אותה, פה למדתי מוסר חיים גדול. הרי כמעט בטוח שאני הייתי אומר כן, למה האיש הזה היה צריך לשרך דרכו, ללכת מאזור א' עד אזור ו' בגשם הזה, היה יוצא מהבית, והיה אומר, דיברתי עם רב לוין, והוא אמר כן, מה כל הבעיה? אין שום ספק בנושא הזה, מדבר שקר תרחק. הדברים האלו אמורים על כל הדברים שאני אמרתי לכם, וממילא אנחנו צריכים עכשיו ללמוד מאיפה אנחנו לומדים את כל הדברים הללו. ובכן, השקר הגדול שאנחנו מוצאים בנות זה אצל יעקב אבינו. הניסיונות של האבות זה מעשה אבות סימן לבנים. אברהם ניסו אותו בעקידת יצחק, שזה אנטי חסד. הוא כולו חסד, הוא כולו נותן לעולם, הוא עושה אשת בבר שבע, הוא לא לוקח מחוץ והסוכנה, והוא ישחוט את הבן שלו. והוא הרי מדבר נגד זה, כי הוא מדבר על מושג של שבנים לא ילכו, לא ילכו בנים למולך, והוא הולך ושוחט את הבן שלו. אנטי אברהם אבינו. זה ניסיון של אברהם. יצחק היה עמוד הדין, היה אימה, היה עבודה, והוא צריך להתעסק עם עשיו, שעשיו הזה משגע לו את כל הראש ואומר לו איך מעשרים תבן ואיך מעשרים מלח וכל מיני דברים כאלו שאפשר להתפוצץ. הוא מביא לו שם בנות לבית שלו ועשו שם השן של עבודה זרה, ותהיה נמרת איך יצחק שהוא אימת הדין והוא עלה תמימה, הוא צריך להתעסק עם עשיו הזה שעושה ממנו הצגות שלמות. מה היה ניסיונו של יעקב? יעקב אבינו נקרא האמת, תיתן אמת ליעקב, והוא זה שצריך לשקר את אבא שלו. במתנים מופיע בפרשת תולדות. אין לי שום ספק שהבעיה הזאת הייתה בעיה קשה, קשה מאוד. תקשיבו טוב אליי, אין לי פה את הספרים, ואיך אני אגיד לכם. אומרת לגמרא, לא רגל הלשונו. אמת, שקר לא רגל הלשונו, יעקב אבינו שפיחת לשקר, שנאמר, אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמטעתע. עוד פעם, אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמטעתע. מכאן לומדים שיעקב לא רצה לשקר. אין לזה שום הבנה. כתוב מפורש שאני לא רוצה לבוא כי אני מתחת שאבא שלי יתפוס אותי. אולי, אולי תקשיבי, אולי תסתכלו שם עם כל מיני משחקים, אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע. מכאן לומדים שיעקב אבינו לא רצה לשקר, אבל הוא אמר משהו אחר. אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע. מה הוא אומר? אני מדרת שאבא שלי יבדוק אותי ואני אראה רמאי. אז מי אמר שהוא לא רצה לשקר? מי אמר? אז איך זה הפירוש הזה? הבנתם את השאלה? מכאן לומדים שהוא לא רצה לשקר, ובכן בנו, אז תקשיבו אליי. יעקב אבינו הולך לשקר את אבא שלו. אפשר לשקר את חיים קניאבסקי, את הבבא סאלי, את רבי עקיבא איגר, את הרמב״ם. מה זה? יעקב הולך לשקר את אבא שלו? הוא עשיו עושה הצגה הנשמע כדבר הזה? אלא אמא שלו הייתה בתור נביאה, עליי קיללתך בני, עליי נאמר בנבואה, אתה הולך. אומרת התורה, שימו לב, יעקב היה בן 63, אומרת לו אמא, לך תביא לי שני גדי עזים מהדיר, אני עושה מתמים, ותלבש את יעקב בנה הקטן. הוא היה בן 63, והתורה מספרת כאילו שהוא היה בגן ילדים או בגנון של אגודת ישראל. ותלבש את יעקב בנה הקטן. איזה מין דבר כזה? ותלבש את יעקב, אדם בן 63, אמא שלו צריכה להלביש אותו? ותלבש, ילביש לו חלקת שעיר כדי שיראה שעיר, ואת הבגדים של עשיו החמודות. ותלבש את יעקב בנה הקטן. איזה מין דברים אלו? ותלבש את יעקב בנת הלאה. ואחר כך יעקב מגיע ליצחק ושואל לו, יצחק מי אתה? אומר, אני עשיו. ואז אומר, אבא תקום, ושואל אותו יצחק, מה זה מיהרת לבוא היום? כי יקרא השם. אומר, הצלחתי כי יקרא השם. ממתי אתה אומר כי יקרא השם? בוא הנה. ממתי אתה אומר אם ירצה השם? שואל הרמב"ן, למה הוא לא החליף את הקול שלו? למה הוא לא שינה את הקול שלו? ודאי שיצחק חשד בו. אומר, מי אתה? מי מתי אתה אומר שם השם? הוא דיבר בלשון עדינה, יקום אבי, כמו שאתה אמר, קומנה, הוא דיבר בעדינות. שואל אותו יצחק, בוא הנה, אני רוצה, מי זה? אתה בטוח, אתה יעקב? אתה עשיו? שואלים כולם, אני לא מבין. אמא שלו חיווה אותו לשקר, נכון? זה היה נבואה, נכון? אם נביא אומר דבר, מותר לשקר לשעתו. אז אם האמא שלו חיווה אותו לשקר, למה הוא צריך להגיד בעזרת השם? חוץ מזה, למה הוא לא יכול לדבר בנוסח שלו? של עשיו, למה הוא רוצה לדבר בנוסח שלו? מיד, הוא מפליל את עצמו. הבנתם את השאלה שלי, בנות? זאת שאלה הכי קשה, תשובתנו. ובכן, תקשיבו אליי. הגאון מווילנה אומר שיש מילה תן ויש אולי. אולי, הכוונה, הלוואי כן. תן, הלוואי לא. שניהם מדברים על ספק. פן יפתה לבבכם. הלוואי שלא יפתה לבבכם. פן יהיה דבר עם נפשך בליעל, שלא תהיה בליעל. אולי שרה נתנה את הגר ואמרה, אולי ייבנה ממנה. הלוואי שאני ייבנה ממנה. זה אולי כן. יש אולי, זה אולי כן, ויש פן, זה אולי לא. עד כן הבנתם? אליעזר, כתוב שכשהוא הלך לחפש שידוך ליצחק, שם נאמר שאולי לא תובע אישה לבוא אחריי. אומר המדרש, לאליעזר הייתה בת והוא רצה להתחתן איתה, וזה הוא אמר. מאיפה הראיה שכתוב אולי לא תובע האישה לבוא אחריי? כתוב אולי. שואל הגאון מווילנה, מי אמר שהכוונה שהוא רוצה שיהיה לו בת? אולי הוא מתכוון, זו שאלה פשוטה, אולי לא תובע האישה לבוא אחריי? מתרץ הגאון מווילנה, היה צריך לומר פן. פן לא תובע האישה לבוא אחריי. אולי לא, כשהוא אמר אולי, סימן שהוא אמר הלוואי שלא תובע אישה לבוא אחריי, סימן שיש לו בת. עד כאן הבנתם? אולי זה צד חיובי, פן זה צד שלילי. שואלים את השאלה פה בפרשה שדיברתי איתכם. יעקב אומר לאמא שלו, אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתיה. איך היה צריך לומר בנות? תן ימושני אבי. אני לא רוצה שימושני אבי. אז למה כתוב אולי? השאלה ברורה לכולם. אתם יודעים משהו על כל הסיפור הזה? יעקב הלך לשקר את אבא שלו. היה לו היתר, כי אמא שלו אמרה לו בנבואה. וכשנביא אומר מותר לבטל מצווה לשעתה, הוא הלך, אבל הוא הלך בלי חשק, הלך עם פרצוף, היה בוכה, איזה מין דבר כזה. מה שהיא אמרה לו עשה, מה שהיא לא אמרה לו לא עשה. היא אמרה לו תביא שני גדיים עיבי. היא לא אמרה לו להתלבש, אז הוא עשה את עצמו כמו ילד בגן הילדים. עומד. מאז ותלבש את יעקב בנה הקטן. הוא התייחס כמו שהוא בגן ילדים, ותלבש את יעקב בנה הקטן. הוא, אפילו שצריך לשקר, הוא שומר מרחק. הוא לא משקר בחשק, הוא משקר בבחייה, בתחנונים וכדומה. ותלבש, היא לא אמרה לו להתלבש, הוא לא מתלבש, היא מלבישה אותו. היא לא אמרה לו לשנות את הכל, לא משנה את הכל. היא לא אמרה לו מה לומר, אז הוא אומר בעזרת השם. אבל יתפסו אותך, הלוואי. לכן כתוב, אולי ימושני אבי בנות. מה זה אולי? הלוואי. שאבא שלי יתפוס אותי, והייתי גימטריה. כמה זה והייתי? יש לנו טף זה 400, וב והי זה 11, 411, ויש שלושה יהודים, והייתי, שלושה יהודים. כמה זה ביחד? 441. כמה זה הגימטריה של המילה אמת? 441. אולי, לא בן, אולי, הלוואי, שימושני אבי, ואני לא אצטרך לשקר, והייתי. הוא רמז, רוצה להישאר בנקודת האמת. עד כאן הבנתם? אז זה מצחיק, לא? הולך אדם לשקר, זוהי ציווי של האמא שלו, ועושה צחוק מעצמו. זה אומר המדרש, זה אומר את הגברה במסכת מכות כ"ד. לא רגל הלשונו, זה יעקב עמוד האמת, שהוא אמר, אולי מושני אבי, שאלתי אתכם ההפך, פה כתוב, והייתי בעיניו כמתעתע שאני פרט שאני אתעבד. התשובה היא כמו הגאון מווילנה, למה הוא אמר אולי מושני אבי? למה הוא לא אמר פן ימושני אבי? אם אמר אולי, סימן שהוא רצה להתאפס. עד כאן הבנתם? הנה לימדתי אתכם, שגם כשאדם משקר, וגם כשמותר לו לשקר, הוא מנסה להסתדר. הלאה, ובזה נסיים. אנוכי עשיו בחוריך. מה זה? אנוכי, נקודה. עשיו בחוריך, זה איזה תרגיל. בנות, הוא עזר משהו או לא? האם יצחק שבירך אותו, מה הוא חשב? הוא מברך את יעקב או מברך את עשיו? 100% שהוא מברך את עשיו. הוא מברך את עשיו. אז מה כל העניין הזה? אנוכי? עשיו בחוריך. אתם יודעות מה התשובה ילדות? זה לא עזר ליצחק, זה עזר ליעקב. כדי שיעקב לא יתרגל להיות שקרן. מאמר רב שך, אתה יכול לתת לו משחקים, אל תיתן לו משחק כזה שגם שיגמר מונו הוא ירצה להמשיך בנושא הזה. אל תיתן לו להתרגל, כי השגרה וההתמדה מביאה אותנו לכל הדברים כאלו. הייתה שאלה מאוד מעניינת לנו המרצים, אם מותר לאחד לספר שסיפור, יש סיפור מלפני 200 שנה בחוב ישראל, סיפור שקרה איתי לפני שבוע. זה שאלו את רבי שלמה זלמן אוירבה, אם אני מספר על דבר שלא היה לפני 200 שנה, אלא היה בשבוע שעבר. מעניין שהוא אמר שזה כן. כי זה, אם זה יותר מרשים, וזה יותר מחבר את האנשים לסיפור, כתוב, הגמרא אומר שאיוב זה היה משל, כתוב ממש שיוב זה היה משל, סימן שכשיש עניין לספר ולתת את הנושא הזה יותר קרוב, אז בחלק הזה הוא יתיר לספר. יותר מזה, ילד צריך לנסוע בשעה 2, אני יודע, לנסיעה, ואבא אמר לו, הוא יושן, מה כבר שעה 5:55? הוא אין לו שעון, עכשיו רק 1:30. מותר להגיד לו 5:55 כדי שיקום מהר וירוץ. לא משנה, לימדתי אתכם כמה חוכמת חיים. יעקב אמר, אנוכי עשיו בכורך. יעקב אמר את המשפט הבא, אנוכי. כל הזמן הוא שכנע את עצמו, אני שקרן, שקרן, שקרן. אני עושה את זה כי אמא שלי הרשה לי. לא, אמא שלי צוותה אותי. אמא שלי אמרה נבואה, אבל אני שקרן. אנוכי עשיו בכורך. בנות, הדברים האלו מדברים מעד עצמם. נא לקראת בחשבון שאצל אלוקים יש מידה כנגד מידה. כל מה שאנחנו עושים להורים שלנו נקבל לילדים שלנו. והרי אתם רוצות להתחתן עם ירצה השם, יהיו לכם ילדים עם ירצה השם. נא לקראת בחשבון, כל מה שאנחנו משקרים את האימהות שלנו, כל מה שמשקר את המורות שלנו, הילדים שלנו ישקרו אותנו, וזה מאוד 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 לא נעים. תאהבת השם, כל גבלם, אחד שהוא גבוה, הוא גם משקר. הנה, לימדתי אתכם קצת חוכמת חיים, תחשבו על הנושא הזה, והיה זה שרינו. כל טוב, וסליחה שקיצרתי היום.